שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, זה פודקאסט חדש, כאילו אנחנו עושים אותו כמה, 4 שנים ומשהו?
משהו כזה, זה כן. פרק 213.
לפי הספירה הרשמית.
לפי ספירת הרומאים.
כן, שזה מוזר, כי הייתי בטוח שהם יספירו את זה M-M, לא M-M.
I-I-I-V-I-M-X-X, כן.
כן.
טריפל אקס אפילו. פרקים קודמים אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע, אנחנו מעלים פרק בכל יום חמישי, משתדלים עד אחר הצהריים.
אם אין תקלות.
אם אין תקלות, כן. אנחנו מעלים את זה דרך שני מקורות, דרך אייקאסט.
אפרופו תקלות.
כן, אייקאסט.co.il, ודרך האינטרנט ארכייב, archive.org.
שלא תגידו שלא נותנים לכם אפשרויות.
כן, ואפשר למצוא כאמור את כל הפרקים הקודמים במקורות האלה, וגם בבלוגים שלנו, hey, נכון?
בלוגים, כן.
כן, אביעד, אנחנו לבלוג שלך.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק, אתם מוזמנים לחפש אותו, ואתה
באלילון.net, וגם לו יש עמוד פייסבוק.
כן.
לפני שנתחיל, שתי אנחנו... הודעות מנהלתיות.
כן.
דבר ראשון, יהיו ספוילרים.
בכלל, כאילו, להכל, כאילו, אנחנו יודעים מי אחראי ל-9-11.
זה ספוילר?
הם לא יודעים שזה הסינים.
וואו, אוקיי, איבדנו את נתיב
את כל סין.
נתיב ההשקעה המתוכנן החדש שלי.
איבדנו מיליארד ומשהו מאזינים.
כן, פוטנציאלים. ויד, ספוילרים, תסביר למאזינים.
אנחנו מדברים פה על שני סרטים בכל פרק, ונכנסים לפרטי העלילה המתקדמים, כך שאם אתם לא רוצים שנהרוס לכם, אז או שעוד לא ראיתם את הסרטים, פשוט תראו את השמות של הסרטים שמופיעים בתיאור הפרק, לכו לראות אותם, תחזרו אלינו את... תעשו פאוז לפני זה, אחרת הפרק כבר יסתיים עד אז.
כן. נוסף על כך, מאחר ופסטיבל אייקון השנתי מתקרב בצד, לא ענק, צד עם בינוניים, כזה.
אני חושב שהפעם הייתה לנו הכנה די טובה לצעדים שלו.
הוא באוקטובר, הוא מתחיל ביום ראשון השמיני לאוקטובר, ויש לנו שורה של הרצאות ופעילויות.
שורה שנייה באייקון?
כן, יפה מאוד. זה יש שם הפרק.
כן.
כן.
אבל קודם כל.
קודם כל, כן. ביום ראשון השמיני באוקטובר, בשעה 12 בצהריים, אני ההרצאה הראשונה, אני החוק, 40 שנה לשופט דרד.
אתה באמת ההרצאה הראשונה בתוכניה, אגב,
של היום. יש כן. הרבה הרצאות ביחד.
הם בעיקרון, עכשיו יש משהו כמו 524 חדרים במקביל, אבל אתה קיבלת את הסלוט של תחיית היום.
ייי, כן, בלשם שינוי לא הרצאה כשאני עומד להירדם, והקל.
כן.
אז כן, אני הולך לדבר על ההיסטוריה של השופט דרד בקומיקס ובקולנוע, היה לנו פרק על זה לא מזמן האמת.
אתם מזמינים לחפש אותו, אני חושב שהוא שרד.
הוא שרד, כן, הוא היה אחרי הנפילה הגדולה.
אנחנו התמקדנו בשני עיבודים קולנועיים, אני מניח שאתה...
אני אדבר בעיקר על הקומיקס, אבל גם על הסרטים, על ההופעות שלו ברדיו ועל המגבת.
מה אתה עושה אחרי שאתה אוכל צהריים?
בשעה 4 באותו היום, מעבר לזקן, אלן מור במבט לאחור, אני הולך לדבר על 10 יצירות שמסכמות לטעמי את הקריירה של ענק הקומיקס אלן מור, שמוכר לרוב האנשים מ-Watchmen, V4 Vendetta והרבה עיבודים גרועים לקומיקסים טובים.
וכמה תביעות.
כאילו, כן. זה למעט יחסית אנשים, לא הרבה עוקבים אחרי זה.
ומהופעת האורך בסימפסונס.
כן,
זה ביום הראשון של אייקון, היום השני לא אכפת לנו מה תעשו, אנחנו לא עושים כלום. ביום השלישי אבל,
וביום השלישי, כן,
ב-12 בצהריים, זה יוצא 10 באוקטובר, אנחנו מקליטים פרק של שורה שנייה באמצע, מול קהל, לא, אוקיי, לא בדיוק מול, אנחנו נהיה באותו חדר.
אנחנו לא יודעים כמה כזה שמים תראו, יכול להיות שאנחנו מקליטים מול אף אחד.
לא, אני חושב שאפחות באדם אחד יהיה.
חברה שלך לא נחשבת.
כן, למרות שאני מכניס את החינם.
אוקיי.
למרות שהאמת אני לא מכניס את החינם, יש לה הרצאה לפני זה ב-10.
אוקיי, אז כן, אנחנו הולכים לדבר על?
על שרלוק הולמס, אנחנו נדבר על 9 גלגולים קולנועיים שונים שלו לאורך השנים, נראה איך הוא זוכה לביטויים מגישות שונות. זה יתחיל ב-12 בצהריים, הקלטה בערך שעה וחצי.
כן, ואנחנו לא, אנחנו לא מבטיחים שהגרסה של וג'י טיילס שבה שרלוק הולמס מלפפון מצויה לא תהיה שם.
אנחנו לא מבטיחים כלום.
כן.
אבל אנחנו לא נדבר על הסדרה, מצטער. אולי נזכיר אותה.
ייי.
הקהל בטוח יזכיר לנו אותה.
ייי.
ובאותו יום, ב-4 אחרי הצהריים, בסיימטק, אני מרצה, הרצאה שנקראת קולנוע בכל מחיר, שבה אני אדבר על כל מיני ניסיונות מהחווי העולם, לעשות סרטים... כמו בהוליווד, אבל בלי התקציב. ולפעמים התוצאה היא מאוד מוצלחת, לפעמים מאוד נלעגת. בדרך כלל היא מאוד נלעגת.
רוברט רודריגז יופיע בשני החצאים.
אני לא אומר שלא. אבל הוא לא.
אה, וואו, הפתעה.
אז
זהו, נעבור לסרט הראשון השבוע, הקדם מספיק. אנחנו הולכים לדבר על... We ask for your protection over our school and we pray that we will be kept from harm throughout the night. Amen. Miss Martha! Miss Martha! Is he dead? No. Get him inside. Quick! You're our most unwelcome visitor and we do not propose to entertain you. You'll find them easily amused. You won't be here long enough for that. How did you end up in this place? Why are you so interested in me? I admire your strength. I'm just trying to give them what they need to survive in these times. If you could have anything in the world, what would it be? To be taken far away from here. Come with me. He seems to be a sensitive person. Does he? The Beguiled, הידוע בעברית בתור הפיתוי.
כן.
כן.
הייתה גרסה קודמת לסרט שנקרא...
ב-1971, שנקראת באנגלית פשוט אותו דבר The Beguiled, אבל בעברית הנקמניות, לא?
הנקמניות, כן.
הנקמניות, לא הפתייניות.
זה קצת ספוילר.
כאילו, כל שם הוא ספוילר, תלוי איך אתה מסתכל.
אם אתה קורא איזה סרט, האם זה ספוילר?
כן, זה אומר לך שאתה הולך לראות סרט.
אבל ידעתי את זה.
סרטה של סופיה קופולה, על פי תסריט שהיא כתבה בעצמה, שמבוסס על הספר A Painted Devil, כאמור שהיווה השראה לסרט של דון סיגל וחביבנו קלינט, הקלינט איסטווד.
קלינט הקלינט?
כן, זה היה הכינוי שלו.
כן.
ב-1971.
סיסי איסטווד.
בסרט משחקים קולין פרל, ניקול קידמן, קריסטין דאנסט, אל פנינג, אנגורי רייס, אונה לורנס, אם האוורד ו... אדיסון רייקה?
אני חושב שזה קיי בסוף זה קיי.
זה CKE, אני לא בטוח מבטאים את זה.
היא איסלנדית או משהו? אני לא יודע.
יכול להיות, כן. היה הרבה איסלנדים במלחמת האזרחים האמריקאית. ובאמת לא אנשים שחורים לעומת זאת.
בסרט השני שדבר עליו נראה עד כמה לאומים היו שם התברר.
כן, השנה היא 1864. מלחמת האזרחים האמריקאית בסיעה, ובבית ספר, כאילו בית ספר מובן העתיק של המילה, שזה חמש בנות שיכולות להרשות לשלם, והמורה שלהם ועוזרת שלה.
כן.
בבית ספר קטן לבנות בווירג'יניה, אחת התלמידות בזמן שהיא אוספת פטריות מוצאת חייל פצוע, אבל לא סתם שהחייל הזה במצב רע, הוא חייל מצבא הצפון.
למי שלא כי וירג'יניה הייתה בדרום באותו הזמן.
כאילו היא עדיין בדרום. היא עדיין בדרום.
היא הייתה בקונפדרציה.
אחרי שמלחמה נגמרה, כדי למנוע פרישה של וירג'יניה שוב, בוא נעביר אותה לחוף המזרחי עכשיו שוב.
היא נמצאה בחוף המזרחי.
בוא נעביר אותה לתוך הים. וכולם כזה, כן.
כמעט בים.
טוב, אין climate change, שאלתי את הנשיא הזה בסדר, אי פעם.
אנשים שם עדיין אומרים שהדרום ישוב יעלה, שזה מעניין כי הוא מעולם לא
עלה. רמת המים, תשוב ותעלה על הדרום. בכל אופן, הן מוצאות את החייל הפצוע, ומחליטות מתוך צדקה נוצרית, במקום להסגיר אותו ישר לחיילים של צבא הדרום, מתוך ידיעה שהם יארגו אותו, או יכלו אותו בתנאים שיארגו אותו בכל מקרה.
או פשוט יעזבו אותו.
כן. הן מחליטות לנסות להחזיר אותו לבריאות, ולשמור עליו, והחייל הזה הוא פטיאן לו קטן, אפשר לומר. הוא טיפוס מקסים, הוא קולין פרל עם מבטא אירי וחיוך עקום.
קולין פרל בדרך כלל עם מבטא אירי? הוא בדרך כלל עם חיוך עקום.
המון פעמים אין לו מבטא אירי.
ביום יום יש לו. הדמות שלו אגב נקראת ג'ון מקברני.
כן.
שזה משהו מעניין, כן, אנחנו לא הצלחנו למצוא הרבה מידע על הספר עצמו, אבל...
אילו לא חיפשתי.
אני כן.
אוקיי.
אבל כן על העלילה של העיבוד של דון סיגל, שנחשבת ליותר קרובה לספר. גם קולין פרל וגם קלינט איסטווד גילמו את התפקיד הזה בגיל 41, והדרגה שלו זה קורפרל, שזה רבת. אז... אפשר לתרץ את זה בזה שהוא מאגר חדש, למרות שאני לא בטוח שעוד גייסו בגיל הזה אז.
או, גייסו, הם זרקו אותם בכל גיל, פחות או יותר למתחנת הבשר של מלחמת האזרחים.
אוקיי. ממה שהוא אומר, הוא ירד מהסירה, שילם $300 למישהו כדי לתפוס את מקומו, והלך לצבא.
תראה, 40 של היום זה פחות או יותר 20 של אז מבחינת שימור הגוף, נראה לי.
די הפוך. די הפוך.
זאת אומרת... 20 של אז, 40 של היום?
כן. בגיל 20 אתה כבר אמור להיות עם שלושה ילדים, בית, חווה, 20 משרתים.
בכל אופן, בחזרה לילה של הסרט, חלק ניכר מה... תלמידות והמורות, כאילו חלק ניכר, יש חמש מהן סך הכל, הן מוצאות אותו טיפוס מאוד, מאוד מושך וקריזמטי, וכמובן עובדה שסוף סוף יש גבר בבית, מעוררת בהן יצרים, וזה מוביל לשורה של בגידות ופיתויים, ודאבל בגידות ואווירה לא נעימה, וזה מסתיים בהמון שיהיו ספוילרים, רצח.
אתה אומר שהן קטלניות?
לא, אני אומר שהן נקמניות.
לא נכון. אוקיי.
חמש ילדות נקמניות, סרטה.
מורה ומנהלת, כן.
סרטה של סופיה קופולה משנות ה-80, בכיכוב ארנולד שוורצנגר, סילבסטר סטלון, ז'אן קלוד ואן דאם וסטיבן סיגל, בפאה וחצאית, כל אחד.
אני לא בטוח.
סינתיה רוטרק?
אולי פרנסיס פורד קופולה יעשה את זה. אני אגיד כבר, הבעיה הכי גדולה שיש לי עם הסרט הזה, יש בו... 7 דמויות נשיות, 5 מתוכן הן תלמידות. הייתי צריך להסתכל עכשיו ברשימה כדי להיות בטוח כמה תלמידות יש. והסיבה היא שלמרות שכמעט כל הצוות של כמעט כל צוות השחקנים שגם מדבר הם נשים, הסרט הזה איכשהו כמעט ולא עובר את מבחן בכדל. מהשנייה שקורפורל ג'ון מקברני נהיה חלק מהחיים שלהם, שזה בעצם מהסצנה הראשונה, הוא הדבר היחיד שהם מתעסקות בו. הוא מעסיק את כל הזמן שלהם, וזה בסדר בתור קונספט, אבל...
זה תלוי, אם אתה מחשיב את אלוהים כזכר או לא, אני מניח.
הן כן, וגם את ישו.
אז כן.
כן. והגברים היחידים שהן לא מדברות עליהם, זה או אבא של מרתה המנהלת, או אח שנהרג במלחמה, דברים כאלה.
כמו שאמר המשורר, this is a man's, man's, man's world.
או חיילי קונפדרציה, בכל אופן, חוץ מתפירה, אני לא אומר את זה בהגזמה, חוץ מתפירה, האנשים מדברות אך ורק על דברים שקשורים לגברים, וגם התפירה מתחברת בסוף. והבעיה שלי פה זה לא בקטע פמיניסטי, או בקטע של סופיה קופולה ציפיתי ביותר, זה בעניין שפשוט לא אכפת לי מהדמויות האלה, אני לא יודע עליהן כמעט שום דבר.
מסופיה קופולה לא ציפיתי לכלום, אני לא מעריץ גדול, אני גם לא שונא גדול, זה פשוט כזה, כן, יצא סרט של סופיה קופולה. אם לא היה לי פודקאסט לקולנוע, כנראה לא הייתי רואה אותו.
תבודים בטוקיו אהבתי, 5 ילדות יפות, ככה ככה. מרי אנטואנט אני מהאלה שהגנו עליו, כי הרבה קטלו את הסרט שהוא מטופש, שהוא נורא ככה לא עקבי בעלילה, ולא באמת, לא באמת... בא לספר את הסיפור אלא יותר להראות...
וקריסטין דנסי צרפתית נהדרת, צרפתייה נהדרת.
היא אמורה להיות אוסטרית.
אוסטרית, כן.
כן. ואני יחסית הגנתי על הסרט אז, כי אמרתי שזה סרט שדי בבירור נעשה בשביל הרעיון הכללי, של להראות איך היא בעצם, גם בתור מלכה היא בעצם נערה מתבגרת, היא נזרקה לתוך עולם שהיא לא מבינה, והעולם הזה פשוט מלא בפיתויים שמישהי עם הרקע שלה לא יכולה לעמוד בהם. במקרה של הפיתוי, אני חושב שעוד פעם סופיה קופולה ניסתה לעשות משהו דומה, לא בקטע הזה, להראות ש... כאילו, זה לא משנה באיזו תקופה אנחנו נמצאים, עדיין היחסים בין גברים ונשים יהיו נשלטים בידי הגברים כל עוד הנשים לא עומדות על שלהן, אבל אני חושב שזה קצת התפספס פה, מכיוון שאנחנו ממש לא יודעים כמעט שום דבר על רוב הדמויות הנשיות פה.
אני כשהסרט נגמר הייתי כזה זה הכל דבר שם, כי זה סרט מאוד קצר בסטנדרטים של ימינו.
94 דקות.
94 דקות, כולל קרדיטים.
כן.
אבל דבר שני, הוא כאילו הגיע הסוף, אמרתי, אוקיי, כאילו הם תכננו להרוג אותו אחרי שהוא הפך את הבית, כאילו הוא התחיל להשתלט על הבית, הוא הסתובב עם אקדח, הוא איים עליהן, אז הם אמרו, טוב, בוא נרעיל אותו עם פטריות, ואז הם נרעיל אותו עם פטריות, ואז הוא מת, וזורקו את הגופה שלו מחוץ לשער, ואני כזה... כאילו אין שום סיבוך, אין שום כזה, הם מנסות להרוג אותו ואז בטעות מישהי אחרת אוכלת את הפטריות וגם כן גוססת, אין איזה מחיר של נקמה.
זהו, ככל הנראה בגרסה הקודמת, לא הזכרנו בכלל את השמות, אבל אדווינה, שהיא המורה הצעירה ש...
קריסטין דנס.
כן, שג'ון מקברני...
מיס אדווינה.
יפ. ג'ון מקברני אומר שהוא מאוהב בה ורוצה להתחתן איתה. למרות שבעצם הוא פשוט מנצל את ההזדמנות כדי להיות איתה. היא לא יודעת בגרסה הקודמת, היא לא יודעת על התוכנית, ולכן כמעט אוכלת בעצמה את הפטריות. וכשנוצרות אותה, אז ג'ון מבין שהרעילו אותו, אבל זה מאוחר מדי.
כן.
פה זה נעשה בצורה מאוד מאוד מוזרה.
הן צריכות להזכיר לה שהיא לא אוהבת פטריות.
היי, את לא אוהבת פטריות? נכון, אני לא אוהבת פטריות. אני אניח את זה פה. אף אחד לא רוצה פטריות.
זה אמור, אני מניח, להיות מין כזה, היא הבינה את התוכנית שלהם, והם רמזו לה. אבל אז הוא היה צריך לחשוב שכזה, רגע אחד.
בגדול, זה המקביל ללהגיש למישהו שנמצא על חבית חומר נפץ, שלט שיש עליו כפתור אדום גדול, ושאף אחד אחר לא ייגע.
עכשיו, הבאתי לך שתי כופות משקי אביעד, באחד מן יש אבקת איוקיין.
ובשנייה? ובשנייה גם.
ספוילר לסרט מסוים.
לא אמרתי לאיזה.
ומה התוצאה של הסצנה הזאת? כי יש כל כך הרבה סרטים, אבקת איוקיין בכופות משקי.
אבל הסצנה הזאת בפני עצמה בנויה בצורה לא נכונה בעיניי. כי החצי השני של הסרט מאוד מנסה ליצור מתח, סוג של אווירה של סרט אימה כמעט. שג'ון הוא פתאום, הוא כבר לא הבחור המקסים והשובה לב שהוא היה, שצריך את העזרה שלהם כדי לשרוד. הוא נהיה גבר אלים, הוא שותה הרבה, אגב, המון אלכוהול בשביל בית ספר קתולי לבנות, אני יודע שזה היה בית פרטי פעם, ומסבירים את זה.
זה בדרום, כן.
עדיין, וואו, המון אלכוהול. אין מלחמה או משהו?
יש, בסדר. תשמע, הרעיון הכללי של הסיפור, כאילו, ואני לא קראתי את הספר, ועל הסרט המקורי לפני הקלטה רק עברתי במהרה לראות אם יש קצת הבדלים, ויש הבדלים.
יש, לדוגמה, קלינט איסטווד בתפקיד הראשי.
כן, אבל... אוקיי, הרעיון הכללי של הסיפור של חדירה של גוף גברי, לחלל שהוא עד עכשיו היה נשי לגמרי, וההשפעות של זה, והסופר, אתה יודע, תרח ללקחת מסיבות היסטוריות, וליצור סיבה ללמה יהיו רק נשים, ולמה, אתה יודע, הנוכחות של גבר היא בו בזמן מאיימת ומסקרנת, ואתה יודע, הוא בחור נאה וקריזמטי, לפחות קולין פרל, לא הדמות, וקלינט איסטווד בטח באותה תקופה
הדמות
נחשב.
הדמות אמורה להיות קריזמטית.
כן. קלינט איסטווד קריזמטי באופן אוטומטי, כאילו בשנות ה-70 זה כזה, הוא מופיע וכזה, כן, זה קלינט איסטווד.
הוא קריזמטי גם היום.
כן, אבל במין כזה זקן שיהיה המנטור המריר שלך, לא מישהו שאתה רוצה להיכנס איתו למיטה.
לא.
אבל הבעיה היא שהסרט לא מרגיש כאילו יש לו משהו להגיד מעבר להצגה של הרן הזה, שזה... אולי אני מפספס משהו, אבל זה בו בזמן מאוד מאוד עדין, כאילו, אתה יודע, יש הרבה סצנות שקטות של כזה מעבר על הנוף, הנוף מאוד מקסים, הצילום יפה. מי הצלם?
הצלם הוא פיליפ
לסורד. אני בטוח שמענו את השם הזה בעבר. הצילום מאוד יפה. הוא עשה את The Grandmaster, שזה סרט, גם כן סרט מאוד משעמם שמצולם מאוד יפה.
אני חושב שהוא היה מועמד לאוסקר עליו.
יש שם הרבה מכות, אבל הוא הגרסה...
בניגוד לפיתוי.
זה גרד מאסטר הגרסה האמנותית של איפמן עם לא ג'ט לי, זה ששחק בסטאר וורז רוג וואן.
תבחר.
אחד מהשחקנים הסינים ששחקו בסטאר וורז רוג וואן. דוני ין.
דוני ין.
כן, זה דוני ין שמשחק את האיש שיהיה יום אחד המורה של ברוס לי, זה אחלה סרט, איפמן, גרד מאסטר זה הגרסה המשממת של אותו הסרט. בחזרה להפיתוי. זה, אתה יודע, זה עדין, זה מאוד כזה, בוא ניקח את הזמן ונתעכב על הסצנות וכזה, ניתן לדמויות לפתח את השפה האישית שלהם, ובו בזמן אנשים אומרים בדיוק כאילו את מה ש... למקרה שלא הבנת את הסצנה, זה כזה... למה, למה, למה יש מתח בין מקברני, בין אדווינה לבין התלמידה הכי מבוגרת אלישיה אלפנינג, לבין המורה מסמרתה, למה הוא חושד בהן שהם פצעו אותו שוב? בכוונה, זה כי הוא צועק, כי לא נכנסתי איתך למיטה ונכנסתי איתה, ואני כזה, תגיד, זה סרט לירי על תככים, או שזה פאקינג מלודרמה בטלוויזיה הספרדית? זה טלנובלה כאילו?
יש גם את הרגע המאוד מעודן שבו, בעקבות הפציעה הנוספת, אחרי שאדווינה דוחפת אותו במדרגות מתוך הגנה, מיס מרתה מחליטה שצריך לכרות לו את הרגל, אחרת הנמק יתפשט. והתגובה שלו היא, לקחת ממני את הגבריות שלי, מה עוד אתן לומדות לעשות לסרס? ואני רואה את זה, אני חושב, אוקיי.
מטאפורה.
כן, סופיה, בואי שנייה, אני יודע שאתה בת של פרנסיס, אז החלק הזה קצת התפספס אצלכם ב-30 השנים האחרונות, אבל עידון, יש דבר כזה עידון. תשאלי את ביל מרי, הוא עושה את זה ממש טוב כשהוא התעלה מהתסריט שלך.
אגב, זה אחד הסצנות שכן ראיתי מהסרט המקורי, הסצנה שבה הוא מגלה שהרגיש לא חסרה. הגרסה של דון סיגל הרבה יותר אפקטיבית, כי הוא מתעורר אחרי הניתוח, קוט אנד קוט, אומרות לו שהן צריכות להוריד לו את הרגל, והוא לא מאמין להם. הוא עדיין, הוא אומר, אני עדיין מרגיש אותה. זה בסדר, יש לי שתי רגליים. כן, ואז הוא מרים לאט לאט את השמיכה, והוא מסתכל, ואז כאילו הוא נכנס לפאניקה, שזה הרבה יותר אפקטיבי.
שמע, לפי המהירות שבה קולין פארל יכול לרוץ פה, כנראה שהוא עדיין מרגיש את הרגל.
כן, כמו שאמרת, זה סרט אימה, אז לקראת הסוף, למרות שהוא על קביים, והחלים לו מזמן מניתוח ושיקור, הוא נהיה ג'ייסון, כאילו הוא פשוט יכול לצוץ איפה שהעלילה דורשת.
זה במיוחד מתבטא בקדע שבו...
הם יכולים לנצח אותו בשלב הזה, בזה שהם יעלו במדרגות.
כן. מה שאגב לא עובד נגד ג'ייסון. נגד ג'ייסון זה דווקא עושה את האפקט ההפוך.
כן.
לדוגמה, הם שולחות את אימי, שאחת מהצעירות יותר, לשים בד כחול על השאר, כדי שחיילי קונפדרציה שיעברו.
זו הודעה לסיור, כן.
ידעו שיש אצלם חייל צפון שבוי. והן שולחות אותה, מסתכלות מהחלון, וג'ון מופיע, ותופס אותה רגע לפני שהיא שמה את הבד, ואני חושב, מה, למה אתן בחלון אם אתן לא מטריעות? למה אתן לא רואות אותו מגיע? ואז זה פשוט נהיה מצב כזה שהבן אדם עם רגל אחת ועל קביים וכאמור שיקור, ומתאושש מניתוח, והאמת שני ניתוחים, גם בהתחלה היה צריך להוציא ממנו קליה, או לטפול אותה
פצע ברגל, כן.
ועם כל זה, הוא יותר מהיר מכל אחת מהן, כולל הילדות שכל היום מסתובבות ונמצאות בכושר די טוב, אני מניח.
אני לא יכול לתפוס את האחיינים בני החמש שלי, וכאילו...
אתה לא עושה את זה עם שתי רגליים, כן.
כאילו, לפעמים אני מאתגר את עצמי וקופץ אחריהם עם רגל אחת, זה לא מסתיים טוב, אף פעם. כאילו, הם מאוד מאושרים כשאני נופל ודופק את הראש במשהו.
כן.
סיפורים מגידול ילדים של תום שפירה. אני כמו הדוד טוביה.
אוקיי. שזה שילוב של סבא טוביה ודוד טוביה הטוב.
כן.
אתה דוד היקופטר.
אנקל דאדלי מהמאפץ.
אז אני מנסה כאילו להבין אם סופיה קופולה פה, הרעיון שלה היה פשוט, הסרט הזה צריך להיות יותר אימה, או שהרעיון שלה היה צריך להראות איך אי אפשר בעצם לברוח מההשתתות של הגבר עד שהן לא ממש מערימות עליו, כי הוא ניסיון להבין עד כמה היא ניסתה שזה יהיה עד כמה היא ניסתה שיהיה פה רובד יותר כללי, יותר משל לעולם, ועד כמה היא פשוט ניסתה לעשות סרט שיפחיד אנשים.
אוקיי, בוא נדבר על האלמנט הגזעי, אגב פמיניזם.
אין פה, אין
כאילו, אין, היא רוצה שזה לא יהיה, אבל היא לא יכולה לגרש אותו. בסרט מ-71, ואני מניח שגם ברומן,
גם בספר, כן.
כן, יש משרתת שחורה, כי זה הדרום במלחמת האזרחים, הם לא הולכות לעבוד לבד, הם הולכות להיות להם עובדת בלי תשלום.
אז זה פחות יותר נלחמו שם, כן.
כן, תזכורת, כאילו הייתה מלחמה. וסופיה קופולה החליטה בגרסה שלה, להוריד את התנוזותי לגמרי. וכששאלו אותה על זה, היא אמרה שהיא לא רוצה שעל זה הסרט יהיה, אבל... אנחנו בשנת 2017, ארצות הברית, הסרט, בקונטקסט הזה...
Get Out יצא השנה.
כן, בקונטקסט הזה, בקונטקסט שבו אתה יוצר את הסרט הזה, להוריד את הדמות הזאת אומר כמעט יותר ממי שהיה עם מי שהיא פשוט הייתה מופיעה ברגע כתזכורת. כן, היו אנשים שחורים במלחמת האזרחים. It's kind of a big deal.
כן, העניין הנימוק שלה שהיא לא חושבת שזה טיפול ראוי ב... בהצגה של הנושא, זה לא מה שצריך להתעלם ממנו.
וגם עוד פעם, בסרט,
יותר טוב.
בסרט המקורי, זאת לא הייתה דמות משנית, זאת הייתה דמות שאתה יודע, היה לה דיאלוגים ומונולוגים, כי בסרט המקורי, כדי להעביר יותר קטעים מהרומן, הם השתמשו בוויס אובר, זה די הרבה. שנות ה-70 זה היה עוד חוקי. עוד לא העבירו את חוק האנטי וויס אובר שיצא אחרי בלייד ראנר, אני מאמין.
הוא לא, לקח הרבה זמן שהוא נכנס לתוקף.
לא, כן, ועדיין יש שוברי חוק מדי פעם.
מאז אדפטיישן כולם נהיו מודעים לזה. סט מועדון קרב די מצליח בזכות וויס אובר.
אז מה שאני מנסה להגיד זה, בזה שאתה מתעלם מזה אתה בעצם רק מדגיש את זה, כי זה הופך להיות סיפור על אנשים לבנים שחיים באזור לבן ויש מלחמה,
מסיבה בין כל... אנשים לבנים.
כן, מסיבה כלשהי שהיא לא ממש ברורה, ולמה הם שונאים את חייל הצפון, ומה זה אומר, ו...
לצורך העניין גם, ג'ון הוא אפילו, הוא לא נלחם מתוך איזו אידיאולוגיה.
כן, הוא מהגר שגויס בכפייה פחות או יותר.
כן, הוא לא הספיק אפילו להבין איך הפוליטיקה בארצות הברית עובדת, לפני שהוא הצטרף לצבא. זה דבר שאכן היה קיים, אבל פה זה אפילו לא מראים לנו, אף צד לא מזכיר בכלל עבדות. אין איזה שום, אף אחד לא אומר את זה. זה כאילו, יש מלחמה, יש שני צדדים שנלחמים, ונראה מה יקרה.
ועוד פעם, אם זה היה... כי זה סרט שכן מנסה להיות סרט רציני על משהו מעבר לסיפור של עצמו, זה סרט שרוצה להיות, אני רוצה להתעסק ביחסים בין גברים לנשים באופן כללי, וזה קצת מרגיש כמו רמאות להגיד, אבל אני נסוג לגמרי מהקונטקסט שבו הסיפור מתרחש.
אתה יודע איזה סרט עשה ממש טוב יחסים בין גברים לנשים באופן כללי? הצבע הארגמן, דיברנו עליו פעם, שבו כל הדמויות הראשיות הן שחורות בדרום. לא בתקופת העבדות, אבל בתקופה של אפליה מאוד קשה.
סופיה קופולה, סטיבן ספילברג, בערך אותו דבר.
כן, שניהם מכירים את פרנסיס פורד קופולה ממש טוב. למעשה, לשניהם פרנסיס פורד קופולה הפיק סרטים.
כן. עוד הבדל גדול, זה העובדה שקולין פרל הוא לא קלינט איסטווד.
שמת לב, אה? הרבה אנשים אומרים לי את זה.
לך
פעמים. כן, אנשים עושים את זה ברחוב, אומרים, אתה יודע, קולין פרל הוא לא קלינט איסטווד.
כזה, מסע בזמן לא מעורב. כאילו, זה לא שקלינט, קולין פרל הצעיר נסע לעתיד ונהיה קלינט איסטווד, שקלינט איסטווד חזר בעבר והכניס את אמא שלו להיריון ואז קולין פרל נולד.
הוא ניסה להחליף את ארנולד שוורצנגר פעם.
קולין פרל או קלינט
איסטווד? קולין פרל.
אה, מה, איפה?
בזיכרון גואלי.
אה, נכון, כן. אני לא זוכר את זה. ריקול מחקו לי את הזיכרון מהסרט הנוראי ההוא. הבעיה היא שבשנת 1971 ללהק את קלינט איסטווד זה היה מעבר ל... זה שחקן טוב. כי ב-1971 קלינט איסטווד כבר היה פחות או יותר קלינט איסטווד, כאילו לא סתם שם אלא נוכחות, קריזמה.
קצת אחרי המערבונים, רגע לפני הארי המזוהם.
כאילו, אוקיי, הוא עוד לא היה האייקון, אבל הוא כבר היה אייקון של משהו.
הוא היה בעשייה.
ואתה יודע, לקחת את הגיבור הזה, האיש שבטרילוגית הדולרים היה הטיפוס השקט הכי קשוח בעולם, שאף אחד לא מעז להתעסק איתו, ואם אתה מעז להגיד לו מילה, הוא יפוצץ לך את המוח, ולשים אותו דווקא בתפקיד הזה שהגבריות הוסרה ממנו, שהוא לא בשליטה על המצב, ושחבורה של ילדות קטנות, חמש ילדות יפות בשנות ה-70, כאילו פחות או יותר מנצחות אותו, מערימות עליו, זה אומר משהו, זה ניסיון להתעסק עם דימוי מול שחקן, מול המחשבה שלנו על דמויות.
בכלל גם ללהק אותו בתור דמות בסופו של דבר הנבל. כי בחצי הראשון של הסרט הוא טיפוס מאוד נחמד ומאוד ככה...
הוא פתיין, הוא קריזמטי.
כן, הוא גם עובד על הקהל.
כן.
שזה דווקא משהו חכם כשעושים את זה נכון. ובחלק השני מתגלה בעצם הצד האפל שלו. ולקחת מישהו כמו קלינט איסטווד שהוא באמת... אני לא זוכר פעם אחת חוץ מזה שהוא גילם נבל. זאת, בטריאוגיה של האיש ללא שם, הוא לא היה הגיבור האופייני, אבל הוא בטח לא היה האיש הרע.
יש סיבה שקראו לו
הטוב. הטוב, כן.
הוא פחות נורא.
כן, הטוב, הרע והלא נורא. לקוין פעל אין את זה, אין לו איזה תפקיד איקוני גדול, אני מדבר שאני חושב על ברוז'.
זה כי אתה מאוד אוהב את ברוז'.
כן, אני מעשה עכשיו, הוא היה ב-Minority Report, שהוא שיחק שם את השוטר המוסרי.
האירי?
כן, אתה רואה, הוא אירי.
הוא היה בדרדביל, שבו הוא שיחק את הנבל, האירי.
אף אחד לא ראה את דרדביל, זה בסדר, אף אחד לא זוכר אותו.
אילו, האמת שאתה אומר זיכרון גורלי, זה גם כן גורם לכם שזה בעצם בחירה לא נכונה, כי כל מפה לא זכן יותר טוב משוורצנגר, לא שזה כזה קשה.
אבל הוא לא שוורצנגר.
ללהק את שוורצנגר בתור איש רגיל שמגלה שהוא גיבור על זה כזה, כן, זה הגיוני שהוא גיבור, הוא לא נראה ריאליסטי. ארנולד שוורצנגר כבר נראה כמו סרט מצויר, כאילו. וכשאתה אומר, אתה לא בעצם חלק מהחיים הרגילים האלה, אם יושב לדעת את זה כזה, כן, כמובן. וקודם פרל, כשאתה אומר לו, אתה לא חלק מהחיים הרגילים האלה, אני כזה, לא,
הוא נראה די רגיל, אני לא יודע. כאילו, זה דבר שהוא טוב, כאילו, זה כן, דעות אנשים
זה,
רגילים.
כן, אוקיי, זה כן עדין יותר, אבל זה באותו זמן מאבד מהעוקד שלו בתור משהו ויזואלי של כזה. כשליקוד שוואטנגר בזיכרון גורלי, כן, חלקית זה המוסס על העובדה שהוא היה כוכב על וזה יכניס להם המון כסף. אבל היה רעיון קומי בעובדה שהאיש הזה כאילו מעמיד פנים שהוא ordinary guy, מישהו שאתה סתם פוגש ברחוב הולך לשתות בירות עם החבר'ה אחרי יום עבודה, מה שהוא עצם עוד יותר בהופעה שלו בשקרים גורלים שבו מה זה? טכנאי מחשבים? זה כזה?
כן,
אני מכיר הרבה טכנאי מחשבים שנראים כמו ארנולד שוורצנגר ב-96, מיסטר יוניברס לשעבר.
כן, אז
קודם מיסטר יוניברס ואז המחשב של קליפורניה, מורידים אותו בדרגות מהר.
אוקיי, לצורך העניין, קולין פארל יותר, כי הוא יותר מתאים לתפקיד של ג'ון מקברני מארנולד שוורצנגר. אני חושב ששוורצנגר היה קצת יותר מדי בולט פה.
אם היה גרסה בשנות ה-80, לא, בשנות ה-90 המוקדמות, 91 נגיד, 71, 91 ועד הגרסה הזאת, הייתי המאושר באדם, כאילו. זה בגלל דימרו שוורצנגר, רואים סילבסטר סטלון.
סטלון היה מוכן לעשות את זה, לדעתי.
שוורצנגר היה מוכן לעשות הכל, הוא שיחק איש בהיריון בג'וניור, כאילו.
כן, זה היה שנות ה-90 כבר, זה כשהוא ניסה להיות קומיקאי.
זה היה מצחיק, כל הסיבות הלא נכונות, אבל כן, קולין פארל.
אז קולין פארל, יש לו את המראה של האיש הדי פשוט, של מישהו שהוא באמת לא מזיק. העניין זה שגם זה שהוא מנותק מהמלחמה גורם לזה שאנחנו בעצם, אנחנו קהל של המאה ה-21, אנחנו רואים מישהו מהצפון, בדרך כלל אנחנו נהיה בעדו בגלל הערכים שהוא מייצג. כך שכבר אם הוא היה אידיאולוג שמאמין באמת בשחרור העבדות, או לפחות מכיר בקיומו של הרעיון, אני חושב שזה היה עוזר יותר לאפקט ההלם, כשהוא בעצם מתברר בתור האיש הרע שם. ומעבר לזה כאמור, קולין פארל, בניגוד לקלינט איסטווד של תחילת שנות ה-70, ללהק אותו זה לא ללהק בעצם, זה לא ללהק מישהו שאתה מצפה שיהיה הגיבור. זה ללהק מישהו שאתה מצפה שיהיה בן אדם רגיל.
כן. הבעיה של קולין פארל זה שהוא נאה מדי במידה רבה, ושניסו להפוך אותו ל-leading man, כשהוא אמור להיות שחקן אופי, כאילו, זה היה כל כך טוב בברוש.
הוא שחקן טוב, אבל זה פשוט לא יבין אותי.
זה היה כל כך טוב בברוש ובשבעה פסיכופטים, אבל עוד פעם, ניסו להכניס אותו, להפוך אותו לכוכב בלוקבאסטרים, כשהוא רק הופיע, אתה יודע, כשהוא רק הופיע בהוליווד, וזה לא עבד. זה כזה, אף אחד לא אומר, אה כן, טייגרלנד, כולנו אוהבים את טייגרלנד, בולזאי, כן, ההופעה שהפכה אותו לכוכב על. מה עוד הוא עשה בין לבין?
דברים.
לא, כן, כשליעקו אותו במיינורטי ריפורט, המחשבה היה, כן, מין כזה ממשיך הדרך של תום קרוז, ולא, זה לא עבד.
אני אמרתי שהמחשבה הייתה, הנה מישהו שתום קרוז לא מרגיש שיעפיל עליו.
כן. אז...
ותראה, עבר מספיק זמן כדי לומר שקולין פארל באמת לא מאפיל על תום קרוז מבחינת הכוח שלו, הכוח ככוכב.
וגם יש לו הרבה בחירות לא טובות עם התפקידים שלו. כן, כן. תום קרוז מצליח להתאושש מדי פעם, ואני לא מעריץ גדול של תום קרוז. אני חושב שקולין פארל יכול להיות משהו הרבה יותר טוב, הוא פשוט לא עושה את זה. אגב, יש נשים בסרט הזה, יש שחקניות.
עשינו בדיוק מה שהסרט עושה ודיברנו על הגבר כל הזמן.
בדיוק, בדיוק.
בוא נעשה כאילו זה מכוון.
אנחנו מאשימים את הסרט, כן. ניקול קידמן.
היא ניקול קידמן.
כן, כאילו המבטא שלה בסדר, וזה גם כן כאילו, זה דווקא כן משחק נחמד עם הדימוי שלה כמלכת הקרח פחות או יותר, רק שבדרך כלל כשמלהקים אותה בתפקיד, אתה יודע, האישה שלו, אתה יודע, שנראית מאוד מורמת ושכתב מופנמת, זה בגלל שהיא, אתה יודע, היא כל כך יפה שהיא מין כזה משהו נצחי שמרוחק מהמלכה האנושית, ופה זה פשוט בגלל שזה שנות ה... זה הסוף המאה ה-19, אז היא חייבת להיות מסוגרת וכזה מיניות. את מראה את הכתף שלך, קריסטין דנסט.
כן.
את הכתף.
את שתיהן.
כן. תחסי אחת מהן, לפחות את זאת שפונה לגבר בשולחן.
לא בסדר. תראה, קריסטין דנסט נגיד, מבחינתי בסדר פה, היא עושה את מה שהיא עושה ברוב ההופעות שלה, שזה להיות מישהי מאוד פגיעה, אבל שמנסה להישאר חזקה למות הכל. אל פנינג... אני לא קונה אותה. אני יודע שהיא מאוד מצליחה עכשיו, היא מופיעה בהמון דברים. אני לא קונה אותה כשחקנית טובה כרגע.
יש איזה רעיון מוזר של ללהק אותה. זה עניין, משום מה מלהקים בהוליווד חושבים עליה בתור הניקול קידמן הבאה של הזאת שהיא כל כך יפה שזה לא אנושי. אני זוכר שראיתי את ניון דימן.
היא לא.
היא בחורה מאוד יפה, ואתה יודע, אפילו בסטנדרטים לא הוליוודיים, אני בטוח שהיא בולטת מיד, כאילו אם פשוט תשים אותה ברחוב, אבל כאילו, אני זוכר שאם אתה מוריד מני אנד דימון, את כל הסצנות שבהם מישהו אומר, וואי, את כל כך יפה, מילים שנאמרות לו בסרט שוב ושוב, הסרט התקצר באיזה 20 דקות. במליפסנט היא אמרה לה, אתה יודע, הנסיכה התמימה, התאורה, שאתה יודע, אור הקיום שלה, גורם לה מכשפה המרושעת לפנות לדרך חדשה, וזה כזה. לא?
אוקיי, לצורך ההשוואה, גל גדות. בוונדר וומן הרבה פעמים מציינים את זה שהיא נורא יפה. וכשאני רואה את הסרט, אני אומר, כן, היא באמת נורא יפה, זה משהו ששמים לב אליו די בקלות.
יש לה נוכחות מסוימת? כאילו, לא נוכחות שאני אוהב, אבל נוכחות מסוימת.
תראה, אני לא מת עליה כשחקנית, אבל היא בהחלט ממלאת את המסך באישיות. תיקח נגיד את ג'ניפר לורנס, גם כי אתה לא יכול להתעלם ממנה כשהיא על המסך, ואנשים מתאהבים באישיות האמיתית שלה.
לא שהיא יוצרת בהופעות טלוויזיוניות.
ג'ודי פוסטר בזמנו, היא לקחה עוד את הרעיון של מלכת הקרח, אבל אצלה זה עבד כי היא גם, יש לה מראה קצת יותר אנושי. וזה גם גרם לאנשים מאוד מאוד לרצות לראות אותה כדמות, כאישיות גם. לאל פנינג כרגע אין את זה. יכול להיות שיהיה לה את זה עוד כמה שנים. כרגע אני מרגיש, נגיד, אמה סטון עושה את זה הרבה יותר טוב ממנה. אני ראיתי היום מזמן, עוד פעם סתם בשביל הכיף את איזי איי, ואמה סטון ממש טובה שם.
לא, כן, אבל זה...
ושהיא לא הייתה מוכרת.
עוד פעם, יש הבדל בין להיות טובה ללהיות נוכחות של מה שהסרט רוצה שנחשוב שהיא, לבין מה שהיא, מה שאנחנו חושבים שהיא. כמו שאמרת, השחקנות שמשחקות הילדות הצעירות יותר, אנגורי רייס, אונה לורנס, אמה הארד, אני לא ממש מצליח להבדיל בין הדמויות האלה.
כי הסרט, אין מאפיינים.
הסרט לא, אתה יודע, יש את הזאת שאוהבת שמוצאת פטריות. אני לא זוכר את השם שלה, אבל יש
זאת אימי, אבל היא גם, היא מוצאת הכל. היא מוצאת את ג'ון, היא מוצאת פטריות, היא מוצאת קן ציפורים.
היא מוצאת את הפתרון לסוף הסרט.
כן, כן. הכל. ואחת הבעיות זה גם שסופו של דבר הן מרעילות אותו עם פטריות, אבל הן לא מנסות לעשות שום דבר כוחני לעומתו, הן חייבות איזו תחבולה, והבן אדם נכה ולא יכול כמעט לצאת מהמיטה, הוא גם שיקור רוב הזמן, איכשהו האקדח היחיד בבית הגיע אליו, ועדיין יש את הסצנה שבה אדווינה, הדמות של קריסטיאן דאנס, מגיע אליו לחדר ושוכבת איתו. וכל הזמן הזה היא מצפה שזה בעצם, זאת תהיה איזו מזימה כדי לקחת ממנו את האקדח, ואז לאיים עליו ולצאת מהחדר ולנעול אותו בפנים, ולא, היא פשוט שוכבת איתו. ואחר כך עדיין יש לו את האקדח, אז הדבר הכי מוזר שזה בעצם מה שמרגיע אותו.
אדווינה, get your gun.
Get his gun. Get any gun.
כאילו, תכי זה האקדח שלהם, האקדח של ניקול קידמן.
כן, get a gun. וזה מגיע למצב שבו באמת איכשהו זה מרגיע אותו, זה גורם לו להפסיק להתפרע, להתנצל על ההתנהגות שלו, כאילו הוא היה צריך לפרוק את, את כל המתח המחי שלו.
גבריות, כן.
כן, וזה כאילו, אוקיי, זה אולי עובד כרעיון לפני שכותבים את זה, הרי שהופכים את זה לתסריט, חסר שם איזה, חסר שם פשוט יותר אישיות מצד האישה.
אני חושב שנעבור לסרט הקלאסי להשבוע, נראה לי שהעברנו מספיק מה דעתנו, עברנו, ברור לכם, יש צילום יפה, אני אוהב, בתור מישהו שהוא פרוטוטר כבר שואל עצמו, בתור מבקר קולנוע בימינו, אני אוהב איזה שהוא קצר, אני אוהב שאני מגיע לסרט כזה.
אפשר ללכת הביתה ועוד לא חצות.
כן. אני יכול לראות עוד פרקים של, לא יודע, בוג'ק הורסמן או וואטאבר שילדים רואים.
אני ראיתי כבר שלושה.
יפה מאוד.
מהעונה החדשה. ההמלצה שלי, תראו בו ג'ק הורסמן ולא את הפיתוי.
כן, זה לא סרט היום ונורא, אבל זה פשוט לא סרט טוב. בינוני מינוס. אז סרט הקלאסי להשבוע? אנחנו נדבר על... Winner, Academy Award. Best Supporting Actress. Was there something in particular you wished to say to me? Their love happened in an instant. I want to marry you, if you will. But their world was about to change.
It now, he ain't coming back, you know that. In a nation at war.
And he's a deserter, so he'll be hunted down like a dog.
I ain't getting shot for some cause I don't believe in.
An ordinary man.
I'm alone here.
Is about to become an extraordinary hero.
Move away from her!
And the journey home.
I was seeing him come back to me.
Has just begun.
כן, אם כבר ניקול קידמן במלחמת האזרחים.
Cold Mountain.
או כמו שקראו לו בישראל, בחזרה ל-Cold Mountain, כי משום מה הרגישו את הצורך להוסיף עוד מילה.
Cold Mountain 2, The Return.
כן.
Colder Mountain, Cold Mountain Dew, עכשיו עם פרסומת.
Cold Mountain Dew.
כן, זה הפריקוול ל-Wind River הסרט הזה?
לא בדיוק.
סרטו של אנטוני מגנלה, זיכרונו לברכה.
מנגלה, כן.
מנגלה, שיהיה ידוע לנצח בתור פצוע אנגלי, אני חושב, משהו כזה.
כן.
אילו לא בתור ממש פצוע אנגלי, בתור מישהו שהוא היה פצוע והוא אנגלי.
כן, משהו כזה.
כן.
הוא אכן אנגלי, היה.
והוא נפצע בטח פעם בחיים שלו.
רובנו נפצעים.
אלא אם הוא, איך קראו לסרט הזה עם ברוס וויליס שהוא אפילו לא נפצע?
בלתי שביר.
כן, אלא אם הוא בלתי שביר. בלתי שביר מוסס בעצם על החיים של אנטוני מנגלה.
מתחשב במצבו הנוכחי של אנטוני מנגלה, אני מנחש שהוא לא בלתי שביר. נצטער על
הומור השחור. אני הרמתי את זה. הוא מת כבר כמה שנים, כאילו זה בסדר. תסריט גם כן של אנטוני מנגלה, על פי הספר Cold Mountain של צ'ארלס פרייזר, ובסוף משחקים.
הרבה אמריקאים יש פה
כאלה. כן, סרט הזה על דרום אוסטרלית משחקים ג'וד לו, שהוא
אנגלי.
אנגלי. ניקול קידמן, שהיא
אוסטרלית.
רנה זלווגר.
היא דווקא אמריקאית, אבל היא מוצאה שוויצרית שוודי כזה, משהו.
כן, אלן אטקינס.
אין לי מושג.
קסי בייקר. ג'יימס גאמון. ברנדן גליסן.
הוא אירי.
נטלי פורטמן.
ישראלית, כן, אנחנו לוקחים
את זה, לוקל בורה כדי להמשיך את הבדיחה, כאמור פיליפ סימור הופמן, ג'יובאני ריביסי, לוקס בלק, דונלד סאדרלנד,
הוא קנדי,
הוא סאדרלנדי,
קיליאן מרפי הוא גם אירי,
קיליאן מרפי,
קיליאן מרפי פה,
צ'רלי האנם,
צ'רלי האנם,
אוסטרלי לא?
אני לא יודע, הוא לא אנושי. צ'רלי האנם הוא חייזר.
ריי ווינסטון, גם כן.
הוא בריטי,
כן. ג'ק ווייט.
ג'ק ווייט אמריקאי, הוא פשוט מתנהג כמו בריטי. צ'רלי האנם בריטי.
דבר ראשון, צ'רלי, גם כן אנחנו, גם צ'רלי האנם.
כמות הפעמים שאנחנו מזכירים את צ'רלי האנם השנה היא מדהימה.
יפוחה ביחס לכישרון שלו.
כן, וואו.
כשחקן, כאילו. לא לכישרון שלו בתור נער שרירים, הוא מאוד מאוד שרירי, הוא מאוד מאוד נאה.
לא בסרט הזה.
אבל, היי, אמילי דשנה, לאחות של זוי, שהיא בסדרה היא בונס. כן, היא, וואו, כאילו, לא סתם, רק כשאני מסתכל על הקרדיטים, אני כזה, וואו, כאילו.
זו חוויה אחת לראות את הסרט הזה ב-2004, 2003, השנה שבה הוא יצא, לבין לראות את זה היום.
להסתכל על הקרדיטים, כזה.
כן.
תשמע, המלהקים עשו עבודה טובה.
וכשיצא כולם אמרו, כן, רנה זלווגר תגבי על זה אוסקר.
היא קיבלה על זה אוסקר?
כן. זה היה הדגש.
זה היה סרט מאוד מאוד אהוב שהוא יצא. רוג'ר איברט נתן לזה איזה 3.5 כוכבים, טיים אאוט, נתנו לזה 100 מתוך 100 כאילו.
הייתה הפתעה בזה שהוא לא היה מועמד לאוסקר, אבל אגב, מי שכן היה מועמד לאוסקר באותה שנה זה אבודים בטוקיו, סופיה קופולה זכתה על התסריט.
אתה רואה, הכל מתקשר, כן.
והערת שוליים, סופיה קופולה זכתה על תסריט שחלק גדול ממנו היה מאולתר בידי השחקנים. רק רציתי לציין את זה.
ובכן, העלילה של בחזרה לקולד מאונטן, הנקמה. W.P. אינמן הוא חייל בצד הדרומי של מלחמת האזרחים, שאחרי קרב נורא במיוחד מחליט fuck this shit,
אני חוזר לקולד מאונטן.
כן, לחזור הביתה לקולד מאונטן, איפה שכרגע מתגוררת אהובת ליבו, מחמל נפשו, אדה מונרו, שאחרי שאבא שלה, הקומר נפטר, היא מתקשה לנהל את משק הבית, והיא לוקחת לה כעזר כנגדה את רובי
תיוז,
שיצליחו אולי ביחד לשמור על ה... מקום, הבעיה הגדולה היא שאבא של רובי גם מסתובב באזור והוא מין כזה פרחח לא מחונך עם חיבה לאלכוהול ולא לעבודה.
עכשיו הוא מוזיקאי.
כן. ברנדן גליסן, שגדול יותר מהסרט. כן, לא בדיחה המשקעה שלו, אני מאוד אוהב ברנדן גליסן.
הוא מסתובב עם ההוא מאפקט הפרפר.
כאילו, סרט שיש בו גם את ברנדן גליסן וגם את ריי ווינסטון, אני אמור לאהוב את זה.
כן, זה מדהים.
הם נפגשים, כאילו.
כן, זה... אני לא יודע אם אי פעם במקום כלשהו הם היו נוכחים באותו חדר, זו ההוכחה היחידה שהם לא אותו אדם.
כן, אז בכל אופן יש את אבא שלה, ריי ווינסטון הוא טיג שהוא מין כזה הבוס המקומי, הוא לוחד עריקים לכאורה זה התואר שלו?
סוג של, הוא המשמר האזרחי.
כן, הום גארד הם קוראים
לזה. הום גארד, כן.
המשמר האזרחי סלש שריף סלש לוחד עריקים, שהוא הנוכחות המאיימת והוא כזה... שמי, החביב הזה שלך לא יחזור אף פעם המלחמה, כולם מתים שם, עדיף שתהיה איתי, כאילו, משהו כזה.
כן, כמו כן, אני ממש רוצה את החווה שלכם.
ואחד מהעוזרים שלו הוא בחור שעושה סללומים לאחור כשיורה באנשים, שהגיע מסרט אחר...
הוא גם לבקן, שזה נראה כאילו הם לקחו פשוט את כל המאפיינים האפשריים של...
הוא כאילו הגיע מסרט של כאילו, של עוד פעם, לא ג'טלי, מי הבמאי
ש... מוסלי.
לא, כאילו, הבמאי שעשה הרבה סרטים עם ג'טלי. מי עשה את הקילר? ג'ון וו. כאילו אין הרבה יונים בסרט הזה, אבל כאילו
יש אחת
כשהבחור עליו כאן עושה סללום לאחור בלי שום קשר לשום דבר, רק כדי לראות במישהו, ואתה כזה, מה אתה עושה בסרט הזה? אתה אמור להילחם, אתה אמור להילחם בג'טלי, אתה אמור להיות היריב שארל שוורצנגר הורג לפני שהוא עושה את הבוס הראשי, כאילו העוזר המפחיד.
זה ממש התפקיד שלו פה אגב, זו די ההרגשה. אבל האמת שאגב הזכרת את ג'ון וו, יש קטע באמת קרב בסרט, ואז יש כזה פייד לכנסייה ורואים שם יונה אפה, ואמרתי, ג'ון וו בתפקיד בבמאי האורח.
תראה, זה יצא ב-2003, זה קצת להציל את טוראי אינמן, שהוא מנסה להציל את עצמו בעיקר.
אני לא בטוח שהוא טוראי, זה התיאור כזה, אבל כן. זה קצת, זה יותר עניין
של... אז הסיפור של כל מלחמת, זה מנסה להיות סיפור של כל מלחמת האזרחים האמריקאית, מהצד הדרומי בעיקר, עם מצד אחד האנשים בבית שסובלים מהקשיים של המלחמה, מצד שני החייל הבודד מול, אתה יודע, מול בית המטבחיים העצום הזה, שאף, אתה יודע, אף בן אדם לא יכול לשרוד, וכשהמלחמה התנהלה, אתה יודע, החיילים היו שולחים מכתבים הביתה, ויצא לי לקרוא כמה מהם באוספי ספרים, וזה כזה, אנשים אמרו, זה גיהנום שאי אפשר לתאר אותו, ואתה יודע, מישהו כתב, בלי לדעת שמלחמות העולם יגיעו כמה עשרות שנים אחר כך, אף פעם לא היה דבר כזה, וגם אף פעם לא יהיה דבר כזה בהיסטוריית המלחמה.
כן.
כי מלחמת העולם...
בטוח שארס אחראי על זה, ומישהו צריך לעצור אותו.
מלחמת האזרחים, ואת מה שמעניין בזה, זה המלחמה הראשונה שנעשתה עם נשק שאנחנו חושבים עליו בתור משהו מודרני, כאילו היה להם מכונות ירייה וכאלה כבר, אבל עדיין עם טקטיקות של מלחמות של לפני 100 שנה, כאילו של אנשים שמסתדרים בשורות ורצים ישר ליריב, וכשהיריב יכול לראות פעם אחת, זה כזה, אוקיי, כמה אנשים מתים, אבל כמה עוברים, כשליריב יש מכונת ירייה וחומרי נפץ וכבר צוללות אפילו, זה נגמר אחרת.
למרות שאין צוללות בסרט.
כן. ועוד דבר שאין בסרט, אנשים שחורים.
יש קצת.
כאילו, יש דמות שחורה אחת שמופיעה לשתי דקות, יש בחור... לאינמן יש חבר אינדיאני, שמופיע לחמש דקות.
אבל פה יש הבדל מאוד משמעותי מהפיתוי, פה הם מתייחסים לקיומה של העבדות. הם מזכירים את זה שאבא של העדה שחרר את כל העבדים, כי הם לא מסבירים את זה מתוך אידיאולוגיה, כי הוא איש דת והוא...
כי הגיבורה של הסרט, אנחנו לא אומרים לחשוב שהיא קשורה למישהו רע.
או פשוט כי אין כסף להחזיק אותה.
כאילו אף אחד לא אומר כזה, שחררת את העבדים, זה אומר שהיו לך עבדים.
לצורך העניין בקולד מאונטן אף אחד כבר לא מחזיק עבדים, כי כל העיר סובלת משפט כלכלי, וגם ככה הם לא היו עשירים מופלגים שם. אנחנו רואים בשעה מסוים חבורה של עבדים שנמלטו, אינמן נתקל בהם, הוא רוצה לקנות מהם ביצה, והם נמלטים. זה רגע קטן שבאמת נעשה כדי להדגיש לנו ש... הוא איש טוב, הוא לא בא עכשיו, הוא לא רואה עבדים ומנסה לתפוס אותם או משהו, הוא נלחם למען הדרום כי הוא דרומי, כי הוא פטריוט. מבחינתו זו מלחמה שלפחות בהתחלה הוא מאמין שהוא צריך להיות חלק ממנה.
כמו כל הגרמנים הפטריוטים, מלחמת העולם השנייה.
רובם כן, המינים שהם עושים את זה מתוך פטריוטים.
כן, כן.
כן, אני לא אומר שלא.
אוקיי, הנה... מה שנקרא, הנה הדעה שלי על הסרט הזה.
זה סרט ש... הנח אותה על השולחן.
כן. בבקשה.
כן.
זהו, אני לא הולך להסביר אותה. מעניין. אתם צריכים לבוא אליי הביתה, רק לטלי, לראות אותה.
מעניין מאוד.
Cold Mountain זה סרט שעשוי טוב, בלי להיות סרט טוב.
אוקיי.
זה סרט שעשוי במקצועניות לילה. כל השחקנים כאמור הם או כוכבים אז או יהיו כוכבים בעתיד, ויש סיבה, כאילו יש סיבה מבחינת, אתה יודע, אתה אומר, אני מזכה לשחקנים האלה וזה לא סתם אנשים שנים מפורסמים, זה אנשים שטובים בעבודה שלהם.
וצ'רלי הנם?
צ'רלי הנם טוב בלראות טוב בלי חולצה, זאת העבודה שלו.
מתברר.
כאילו יכול להיות שהוא טוב בלנהוג רובוט ענק, אני לא יודע. יש מידה של עניין בסיפור הכללי, אבל התוצאה הסופית מרגישה לי, כשאני מסתכל על התסריט ועל מה שהם אומרים, מול מה שהם מנסים להגיד, זה מרגיש לי כל כך הולמרקי. מרגיש לי
כמו... הרבה יותר דם ו...
כן, עוד פעם, זה כזה, אם היו נותנים לבמאי, אתה יודע, במאי אוסקרי, ואומרים לו, תעשה סרט אפי וחשוב, אבל נותנים לו את התסריט בטעות, שהגיע בטעות, במקום לסרט רציני, לאיזה מיני סדרה של הולמרק, זה פחות או יותר הייתה התוצאה, אני חושב.
יכול להיות, התחושה שלי קצת שונה, זו די הייתה התחושה שלי אחרי שראיתי סרט פעם ראשונה לפני שנים.
In the year 2003, together yes. around, children.
כן. הדרום יקום שוב, בערך ראשון.
יקום שוב, יכבה את האור, כן. יחזור לישון.
כן, הוא קם מוקדם מדי.
כן.
בזמנו באמת הייתה, אני זוכר שהייתה לי הרגשה שהסרט מאוד טוב מבחינה טכנית ומאוד מפוספס מבחינת הבנייה שלו. אבל דווקא בצפייה חוזרת הרגשתי שהוא עושה מה שאני לא שמתי לב אליו בצפייה הקודמת. הוא משתמש בסיפור האהבה של אדה ושל אינמן בתור משהו אחר. זאת אומרת, הם די אומרים את זה בעצמם יותר פעם אחת, הם לא באמת מכירים. זאת אומרת, הם הכירו לזמן מאוד קצר ואז הוא הלך למלחמה. והם, בגלל החברה שהם הגיעו ממנה והם היו צעירים, ואגב, לדעת שחקנים בני 30 פלוס לתפקיד הזה נראה לי קצת לא נכון. הם צריכים להיות יותר צעירים בעיניי כדי שהדמיות יהיו אמינות. אבל אחרי זה הם יהיו צעירים וחשבו שהמלחמה תהיה קצרה ומהירה. אז כן, זה נראה להם הגיוני לגמרי שטוב, אנחנו נהיה ביחד, אנחנו צריכים להיות ביחד לנצח. והסרט מראה איך בעצם לאט לאט הם מבינים שניהם שהם לא... זה לא שהם כל כך מאוהבים, כמו שבעצם הקשר ביניהם מסמל איזושהי באמת חזרה לאידיליה שהייתה לפני המלחמה. אינמן לדעתי מציין בעצמו כמה פעמים שמה שהוא רוצה זה בעצם לחזור לקולד מאונטן. כי הוא אומר שעדה נמצאת שם, אז זה נותן לו סיבה לחזור, אבל באמת שאנחנו לא רואים שום סיבה ש...
למה אתה רוצה לחזור, נערי? כן. ובכן, ההתרה הדרמטית של קשת הדמות שלי נמצאת שם.
כן,
אבל... והאם אתה רואה את זה כמסתיים בטרגדיה, שייקספירית כאילו, שבה כולם מתים, או בגלל שייקספירית שבה כולם מתחתנים בסוף?
משהו באמצע.
זה
את כולם מתים ואז מתחתנים אחד עם השני.
בחיים שאחרי המוות, כן.
כן, זה קומדיה ברטולית. והדמות של עדה גם עוברת שינוי, שבעצם היא... הופכת ממישהי שלא יודעת לעשות שום דבר בעצמה, היא אומרת, היא בונה גדר יחד עם רובי, והיא אומרת, זה הדבר הראשון שאי פעם עשיתי שיש לו משמעות. ואחרי שאבא שלה נפטר, היא צריכה לנהל בעצמה אחוזה שאין לה מושג איך לעשות את זה, אין אף אחד שיעזור לה, היא לא יכולה לשלם על מצרכים.
אם רק אבא שלה משחרר את כל העבדים.
כן, אתה רואה? הם צדקו.
אביעד שמיר, הדרום צדק, 2017.
כמו שאומרת חולצה מפורסמת, slavery gets shit done.
מי לובש את החולצה הזאת? האם אני יכול לראות בו?
אני מכיר בן אדם ולא.
אה, אוקיי.
כי אין לך נשק.
לקחתי את האקדח מקולין פרל.
אבל עדה עושה את ה... היא עוברת שינוי מאוד משמעותי לאורך הסרט, שבו היא בעצם נעשית הרבה יותר חצי עצמאי, זאת אומרת, רובי עדיין זאת שמחליטה בשבילה מה לעשות, אבל עדה לומדת לעשות דברים, וברגע שבו ידעתי היה צריך להיות סוף הסרט, אבל הוא נמשך עוד איזה, לא יודע, רבע שעה 20 דקות אחרי זה.
כן, תסמין סוף ספילברגי, כן.
כן, אינמן חוזר סוף סוף מהמלחמה, הוא מגיע לכל מאונטן להרים שמסביב, ועדה בדיוק צעדה בפעם הראשונה בחיי, הצליחה לצוד תרנגול הודו בעצמה, והיא רואה אותו מתקרב ויורה באוויר כי היא לא מזהה אותו. והוא גם בהתחלה מתקשה לזהות אותה. וזה משהו שלדעתי, אם הסרט היה מסתיים בזה שאו שהיא, נגיד שהיא יורה בו, אבל נגיד שהיא יורה באוויר והוא בורח, ומבין ש...
הוא לא יכול לחזור הביתה יותר.
כן. לדעתי זה היה אמור, זה היה מסתיים הרבה יותר טוב שם, במקום זה הסרט קצת עושה צעד אחורה.
ממשיך עוד חצי שעה, דבר שאני אסצנת סקס, מאוד לא סקסית, שזה מפתיע מאוד, כי כאמור, ג'וד לו וניקול קידמן, היית מניח שמכוח האינרציה של שני הגופים היפים האלה ביחד יהיה משהו סקסי, אבל מאז שראיתי את כחול הצבע, הוא הצבע החם ביותר, ראיתי כזה, וואו, סרט, אתה כאילו, אתה לא טוב בלעשות את מה שאתה מנסה לעשות.
אני באופן כללי לא כל כך מסתדר עם סצנות סקס בקולנוע, כי רובן מאוד...
אוקיי, אני גם תומך במגישה של ג'ון וגנר, של, אתה יודע, אני מרגיש הרבה פעמים שזה מיותר, ואתה יכול פשוט להגיד לי, אבל אם אתה כבר טורח לעשות את זה, ולנסות קצת לגרות את הקהל כזה...
שיראה כאילו יש ביניהם כימיה.
כאילו...
שיהיה כאילו הם רוצים לעשות את זה.
פיזיקה לפחות. אבל כן, דבר שם לסצנת סקס, ואז יש סצנת, יש סצנת אקשן שכזה מגיעה לא קשורה לסרט, שבה החבר'ה הרעים תופסים אותם ונלחמים בהם, וזה נגמר בקרב קוויק דרו, אגב קלינט איסטווד, בין הלבקן לג'וד לו, שאפילו יש לו שורת מחץ, כאילו, אתה יודע, יש אפילו שורת מחץ לפני שהם מחליפים את הכדור, כאילו, כזה, מה יש לך? כזה, את היהירות של נאורים. מאיזה תסריט זה הגיע? זה היה ככה בספר? אני מדמיין את הספר, כאילו, וכזה.
והכל הספר שהמספר הכל יודע, אומר, הייתה לו, הוא חשב שיש לו את היהירות של הנאורים לצידו. הוא טעה.
הוא היה לבקן, ולכן הוא הבחור הרע למלאק.
כן, צריכים לעשות משהו עם הדבר הזה, זה נהיה מוגזם כבר לפני שנים.
זה נהיה מוגזם לפני 200 שנה בספרות גותית, שהם כזה, איך אתה יודע שהדמות היא רע? ובכן... שזה די מוזר, כי זה סרט שכולו לבן, אז אני מניח שהדרך שלהם לסמן רוע זה לעבור מווניל לווניל פלוס, כאילו.
כן, הם עברו מקולה לקולה זירו, בעיקרון.
קולה זירו זה הגרסה שלך לרוע אולטימטיבי?
כן.
אוקיי.
בהחלט.
מפסיקים לייצר את זה, כמו שהבאתי, הם עוברים למשהו חדש.
הם הבינו אותי.
כן, הקולה זירו החליפה קרב יריות עם פפסי מקס וכזה.
אז הדמות הזאת אמורה להתקיים במצב שבו להיות לבקן זה סיבה שלא יגייסו אותו לצבא. מה שנראה כמו טעות, כי כאמור, הבן אדם נינג'ה.
כן. זה למה אדון סיד, כי לא היה לפה הרבה נינג'ות לבקניות.
כן.
אבל אוקיי, הנה הבעיה שלי עם הדמות הזאת, ועם טיג, ועם כל מה שהם מייצגים, כי זה סרט שרוצה לאכול את עוגה ולהשאיר אותה שלמה ויזווי מוסר, כי הוא מנסה כל הזמן להגיד, אתה יודע, במלחמה בעצם כולנו מפלצות, וכזה, כשאנחנו רואים את חיילי הצפון, הם בריונים שמנסים, אתה יודע, אין להם שום בעיה להרוג תינוק מסכן ולאנוס, את הגברה שנותנת לאינמן בית. ואתה יודע, והחבר'ה דומים, לא נחמדים, אבל כמו שאמרת, הם נלחמים על הבית, אז זה quote unquote בסדר. אז מנסה להיות מין כזה, אתה יודע, בעולם הזה בעצם, מה זה מוסר? וזה כזה, קשה לשמור. אבל מצד שני, החבר'ה הטובים הם לגמרי טובים, כאילו... כמו שאמרת, הם אומרים לעדה אין עבדים כדי שזה יהיה בסדר, ואנחנו לא, אף אחד לא עוצר לרגע לשאול את אינמן מה דעתו על החברה השחורים אם מגיע להם להצביע או לא, רק כדי שהדמות שלו...
או נשים, אגב, אינמן כבר בדרך.
כן, הדמות שלו חייל דרומי במלחמת האזרחים יכולה להגיד, לא, ברור שהכושים לא צריכים להצביע. אף אחד לא עושה את זה כדי שנרגיש חס וחלילה לא נוח, ומצד שני החבר'ה הרעים... טיג וחבורת הנבלים שלו, שכאמור יכולים...
טיג וחבורתו, זו סדרת כן. הילדים החביבה עליהם.
לא, זה הנבלים שלחמו באבנג'רס, בארק שהם נסו אחורה בזמן לימי הקאובוין, ושיתפו פעולה עם טוגן, כי אני מקווה שזה יובד לקולנוע מתישהו.
עובדים על זה.
כן, אבל כאילו, הם לגמרי נבלים מוחלטים, כאילו כל הנוכחות שלהם מלווה בכזה פסקול מהם, הם כזה... אם היה לו שפם, הוא היה כזה... הוא היה מחזיק אותו כזה בין קצוות האצבעות.
זה משהו שהפריע גם לי, זה שטיג הוא באמת,
כאילו,
הוא רק רע.
הטובים הם טובים לגמרי, והרעים הם רעים לגמרי, ואני שם של הסרט להציג אפור מוסרי, אתה מבין? כי הם לובשים אפור, וזה צבא הדרום.
אז לא... הצפון מציג כחול מוסרי?
כן. כחול הוא הצבע החם ביותר, מוסרית. לא עובד, זה פשוט... אתה מנסה להעמיד פנים שאתה עמוק, אבל בעצם יש לך בדיוק אותו סוג של מוסר קולנועי של הגיבור הוא תמיד טוב ומי שמתנגד לו הוא תמיד רע. ומצטער, סרט, כאילו אם אתה רוצה לעשות דבר כזה, אתה צריך לדעת עם העובדה שהחבר'ה שנלחמו בשביל הצד שתומך בעבדות? קצת? לא?
הם קצת תמכו בעבדות.
כן, הם קצת תמכו בעבדות, במובן שזאת הייתה הסיבה שהם פרשו מהיוניון.
כן.
וכן, יכול להיות שחלק מזה זה עובדה שעוד פעם אנחנו בשנת 2017, ואני רואה את זה בקונטקסט הפוליטי הנוכחי, ויש לי חברי אינטרנט בארצות הברשב, שזה הנושא הזה מאוד מעסיק אותם, ומעבירים את העסק הזה אליי.
השנה 2017, למה עדיין צריכים להסביר לאנשים דברים כאלה?
תראה, אחת הבעיות, אם יורשה לי לעשות משהו קצת יותר כללי, הוליווד, כאילו כל הרעיון של קולנוע אמריקאי, לא נוסעת כל כך הרבה זמן אחרי מלחמת האזרחים. 30 שנה אחרי מלחמת האזרחים, הבמאים ההוליוודים הראשונים כבר התחילו לעבוד. ואיך, אם, אתה יודע, אתה אומר, אנחנו רגילים לחשוב על חיילי הצבא בתור החבר'ה הטובים, אבל בקולנוע, להפך, רוב הזמן...
ואיזה סרט הכי מצליח בכל הזמנים למשך תקופה הגיעה, אולי הייתה של אומה.
אולי הייתה של אומה, ואחרי זה...
צילי המוזיקה.
לא.
באמת היה הכי
מצליח. לא, לא, רוח... נו, הסרט הכי מצליח בכל הזמנים, עם אינפלציה.
חלף עם הרוח.
חלף עם הרוח. תמיד היו, אחד המפיקים בהוליווד בזמנו, לא רצו להכיס את הקהל הדרומי. הם אמרו, הקהל הצפוני יודע שאתה יודע, ניצחנו במלחמה, אז לא אכפת להם במיוחד, אנחנו לא רוצים להצבן אף אחד, והקהל הדרומי רוצה לוקל פטריוטיזם, אז אם תסתכל על כל הסרטים, הסרטים הישנים האלה, בדרך כלל הגיבור יהיה חייל דרומי לשעבר, פשוט, אתה יודע, הוא נלחם, כמו הגיבור פה, הוא נלחם למען זכויות המדינה שלו, אף אחד לא מזכיר את העבדות, והוא תמיד יהיה לבוש בידור, והוא ידבר...
חלק מהרוח כן מזכירים את העבדות.
כן, אבל לא ב...
אוקיי, מעולם לא הצלחתי לראות את הסרט במלואו, אני מודה, הוא מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד...
משעמם.
מאוד מאוד משעמם.
כן. סרט הכי מצליח בכל הזמנים. סליחה
שהוא קלאסיקה כזאת.
כאילו, הסרט הכי מצליח בכל הזמנים, כי לאנשים פעם לא היה טעם, ולאנשים היום עדיין אין טעם, אז האנושיות בסדר.
היום אבטר הוא הכי מצליח בכל הזמנים, שזה...
מה היו... כאילו, אבטר נמשך פחות זמן.
קצת.
קצת, כן.
לא בתסריט המקורי, אבל...
בשנות אנשי פנדורה הוא בעצם נמשך 37 שנים.
כן. אבל חלף עם הרוח, נגיד, כמה שבאמת אפשר לבקר את האופן שבו הוא מתייחס ליחס לשחורים, במציאות, הטי מקדניאל זכתה באוסקר לשחקנית משנה, והיא הייתה האדם השחור הראשון שזוכה, וזה... באותו הזמן זה נחשב למשהו שהוא מאוד מאוד... חריג, והיום זה נחשב למשהו חריג יחסית.
בקולד מאוטן, הדמות של רובי סיוז ברומן היא חצי לבנה, חצי שחורה, ובסרט היא משחקת על ידי רנה זלווגר.
אז קרוב.
כן, כאילו שהיא חצי לבנה וחצי לבנה יותר.
ואני כן אגיד משהו...
זאת השחקנית הכי לבנה בעולם.
הסרט כאמור יצא ב-2003, אז פחות או יותר התחלתי יותר לעקוב אחרי המרוץ לאוסקר. ממה שאני זוכר, רנה זלווגר, זה לא שהיא לא טובה פה, אבל... היו הרבה דיבורים על זה שהיא תזכה כי הייתה כי היא לא זכתה על שיקגו, וזה קצת ככה פשוט אמרו, טוב, אם לא תהיה מישהי שממש תדהים אותנו,
היא הייתה באחות בטי?
כן, היא לא הייתה מומנט הזה.
זה נראה לי התפקיד הכי טוב שלה, זה היה התפקיד הטוב שלה.
אני חושב שהיא טובה גם פה בשיקגו.
בסרט הזה זה לגמרי קריקטורה של מבטא דרומיש, היא האמריקאית, וכשהיא מדברת הכי הרגשתי שהם משחקים בשביל ה... פרסית, מה שנקרא, כאילו כשאתה בתיאטרון ואתה חייב שכולם ישמעו אותך, אז אתה כזה Well, rotten turtle lady, you have to build this here fans to say really good. Jesus Christ, Yosemite Sam, תירגע.
אתה מעדיף אותם איזה אפד מבטא משיקגו?
כן.
עכשיו אני רוצה לבדוק איפה היא נולדה.
לפחות אישה, ואז נגלה שהיא באמת דרומית.
כן,
היא נולדה ב... לא יודע.
היא נולדה ב... פספסנו, בטקסס. היא מטקסס.
ג'יזוס קרייסט.
אז לגמרי המבטא הדרומי שלה.
תראה, היא ממבטא נורווגי,
ממוצא.
כן, ממוצא נורווגי ושוויצרי. אני מצטער.
וסמי.
לאבא שלה קוראים אמיל הירש זלווגר.
למעשה, לפי ויקיפדיה, המוצא שלה זה קוון, נורויג'ן, סמי וסוויס.
סמי מיכאל, כן?
כן.
הסופר.
שזה פחות או יותר כל עם שקיים בסקנדינביה.
כן. כאמור, עוד פעם, זה הרגיש לי כאילו היא משחקת באופן מוגזם לגמרי.
מה חשבת על פיליפ סימור הופמן פה?
לא שמתי לב שהוא פיליפ סימור הופמן, אני חייב להודות.
זה דבר טוב או לא?
זה דבר טוב, כי פיליפ סימור הופמן הוא שחקן טוב. זה פשוט שאני כזה... יש כל כך הרבה דמויות בסרט שקשה לדמות מסוימת להשאיר רושם מעבר לדמויות הראשיות.
זה הסרט הראשון שגרם לי באמת לחבב את פיליפ סימור הופמן, כי עד אז, אני לא יודע, היה לי איזשהו אנטי נגדו, אני לא יכול לומר מה בדיוק.
האנטי שלך מטוויסטר שרד הרבה זמן, כן.
דווקא טוויסטר חיבבתי.
חיבבת, אבל לא את הדמות שלו שם, שהוא נודניק.
אבל זהו, הוא לוהק במשך שנים בתור הבחור הטוב, או בתור הבחור שטוב ומסתיר משהו אפל. ופה אני חושב, דווקא זה שהוא מאוד ישיר בזה שהוא לא טיפוס מוסרי, הוא הוא מגלם כומר, אבל כזה שבבירור לא עוקב אחרי כל מה שכתוב בתנך.
פיק אנד צ'וז.
כן.
כן.
אני חושב שהוא דמות ממש מוצלחת פה.
כזה, הוא מסתכל על לא תגנוב, הוא כזה...
הכל יחסי.
המילה לא. כאילו, למה אתה מתכוון כשאתה אומר לא, אלוהים?
אני חושב שהוא טוב פה. נטלי פורטמן היא קצת אולי מגזימה פה עם הדרמטיות.
One woman well, כן.
אבל עדיין היא בסדר.
היא בסדר, זה...
ריי ווינסטון בתור ה... אתה יודע, בתור הנבל הקריקטוריסטי הוא ממש טוב.
ריי ווינסטון הוא מאיים באופן טבעי, זה פשוט דמות גרועה.
זה דמות גרועה, אבל הוא שחק אותה טוב.
ולברנדן גליסן יש את הקסם הזה בעיניים שלו, אבל הוא שחקן כל כך הרבה יותר טוב ממה שקוצים לו פה. אותו דבר ריי ווינסטון, אותו דבר פיליפ סימור הופמן. כאילו, דונלד סאדרלנד מופיע כדי להגיד, היי, אני אבא שלך, ביי, אני מת כי ישבתי בגשם.
כן. לא חכם מצידו.
ואני אפילו, אני, מי, סיליאן מרפי משחקת ברדולף, מי זה ברדולף?
אני חושב שזה אחד מהחיילים מהצפון, אבל היא לא בטוח.
יכול להיות, אתה יודע, אני חושב שאני חושב על זה, זה קצת הזכיר את התמות שלו בדנקירק, לא? הוא הזה שכזה, הוא נמצא במשבר, אבל הוא לא בטוח איך לבטא את זה, והוא כזה, רק רצינו לאכול, נראה לי שזה הוא.
נראה לי.
זה כזה, וואו, כאילו, הוא משחק את אותה דמות.
ועדיין, ניקול קידמן וג'וד לו הם גם בסדר פה. ג'וד לו הוא שחקן טוב ש...
הוא בשנות ה-2000 מוקדמות הוא פשוט כאילו, הוא היה בכל מקום לאיזה שנה, והוא אמרו, הוא יהיה כוכב, ואז אחרי ששנה של איזה 17 סרטים...
כולם אמרו, זה לא יואן מקרגור?
לא, כולם אמרו, פאק, את נמאס לנו מג'וד לו. מי אמר, בוא נעשה את אלפי שוב, כאילו? כן.
הוא שחקן טוב, אבל באמת... הוא פשוט לא הצליח להגיע.
כאילו קינג ארתור, קינג ארתור מנסה להגיד לנו משהו אחר, מי הוא שחקן טוב, אני חושב.
קינג ארתור זה הדרך שג'וד לא לומר, ויתרתי.
אני חייב להגיד שהיה מוזר שהדמות של סיליאן מרפי באמצע מלחמת האזרחים שלפה את המסכה של הדחליל ואמרה שהיא הולכת להראות לג'וד לא, כאילו עולם חדש ופחדים.
זה מסביר את הסצנה הראשונה.
כן.
שאגב, היא מדהימה. בעיניי, מבחינה טכנית.
עוד פעם, מבחינה טכנית, אני לא אגיד ללא רבב, כי עוד פעם, אמרתי להציל את טוראי אינמן, לא יודע אם הוא טוראי או לא. הבעיה היא שהוא קצת, יש לו את הדבר הזה שהיה להם, מי עשה את כפרה? ג'ו רייט?
כן.
שזה כזה, כן, זה, אתה יודע, זה סצנת מלחמה נוראית, אני רוצה שאני אסצנת מלחמה נוראית שהיא נורא נורא יפה, וקצת פספס את מה שספילברג עשה בלהציל את טוראי ריין, שזה כזה...
הרבה סלו מושן?
לא, אתה יודע, הגור לא הופך לליריות אף פעם. הגור נשאר גור. זה גור שמבוים מאוד מאוד, אתה יודע, עם איכות ועם ידע מושלם, אבל לא, אבל פה זה כזה...
יש בקולד מאונטן דווקא, יש ניסיון לליריות.
כן, זה העניין. יש יותר מדי ניסיון לליריות.
זאת אומרת, יש קטעים שמצטטים שיר בזמן שקורה משהו.
כן, ואם הוא היה פשוט, אתה יודע, בלי הפסקול המוגזם ובלי השוטים של הדגל, פשוט נותן לעובדה שחיילי הצפון בטעות הכניסו את עצמם למלכודת, והם עומדים מתחת לחיילי הדרום שממטירים עליהם אש ורוצחים אותם בהמוניהם. כאילו פשוט תן לסצנה הזאת לדבר בלי, בלי שהדמויות יגידו את זה, ובלי שיהיה לך דגל ברקע והמוזיקה האיטית גודלת וכזה אינמן מבין כזה, מלחמה זה נורא, לא ידעתי את זה עד הרגע הזה.
אני חושב שהסרט כן עושה עבודה טובה בלתת אווירה של מלחמה. הוא סרט של שעתיים וחצי, אז יש שם הרבה זמן לבנות עולם ו... כל דמות שרואים מושפעת מהמלחמה, ואף אחד מהן לא מושפעת לטובה. הדמות הפחות נפגעת זו איזו אישה זקנה שחיה ביער עם העיזים שלה. וגם, כי היא פשוט כל כך מנותקת מכל דבר ש...
כזה, אני מתכונן לתפקיד שלי בעיה מחשפה עוד 10 שנים, עוד 15 שנים.
אוקיי.
זה ההנחה שלי לפחות.
יכול להיות. אבל באמת הסרט כן עושה עבודה טובה בעיניי בעניין של להראות ש... מלחמה היא גיהנום לא רק בשדה הקרב, אלא גם באופן שבו אחרים נפגעים ממנה. לפעמים זה מוגזם, כאמור, זה שטיג פשוט יכול חופשי לרצוח אנשים ולהאשים אותם בבגידה ומשהו, ולעשות מה שהוא רוצה, כאילו, זה לא הופך אותו באמת לשד, זה הופך אותו פשוט למישהו שהתסריט נותן לו הרבה יותר מדי חופש פעולה. אבל מצד שני, האופן שבו האחוזה של אדם הולכת ומדרדרת כי אין מי שיטפח אותה. הם אומרים את זה ספציפית גם על אחת מהאנשים בעיירה, שבעלה זקן וחולה, ואיכשהו החווה שלה ממשיכה להיות מטופחת. ולפי זה טיג מבין שהבנים שלה שברחו משדה הקרב נמצאים בבית, כי אין סיכוי שהזוג הזקן הזה לבדו יכול לטפח את החווה ככה. וזה כל מיני דברים כאלה, וזה המשפחה שג'ובאני רביסי משחק שם, מישהו ש... אני אפילו לא יודע אם זה...
דמות שלו קוראים ג'וניור, זה כל מה שאתה צריך לדעת. אתה לא תפקור שדמות שקוראים לה ג'וניור שהיא...
חייבית, כן.
אתה יודע, יכול להיות מישהו שהוא משהו, אתה יודע, XY ג'וניור, כאילו, הנרי ג'ונס ג'וניור, הוא בחור טוב, אבל מישהו שקוראים לו ג'וניור.
רוברט דאוני ג'וניור.
תלוי באיזו תקופה.
תלוי באיזו שנה.
לסייבורג הרצחני בג'אג' דרד 95 קראו ג'וניור, יש סיבה.
כן.
כן.
זה כן מציג יפה את האופורטוניזם, הדרך היחידה בעצם לשרוד, זה להפוך את הסגרה של המשתמטים לעסק. עד כדי כך שהנשים שחיו בבית מוכנות מילולית להזנות את עצמן, בשביל להרוויח מחיילי הקונפדרציה שיבואו ויתפסו את העריקים. ואני חושב שזה נעשה בצורה מאוד מאוד מעניינת. הם מוצאים, הקומר שמגולם בידי פיליפ סימור הופמן ואינמן מוצאים מסור גדול, והקומר פשוט לוקח אותו, ואינמן אומר לו, זה שייך למישהו, הוא אומר, אלוהים מאוד גמיש לגבי חוקי רכוש.
המסור זה היה מאוד גמיש?
כן. עכשיו זה דרך, זה אומנם דרך להראות לנו כמה הוא לא באמת איש אלוהים כמו שהוא מתחזה להיות, אבל... העובדה שאף אחד לכל אורך הסרט, אף אחד לא מחפש את המסור הזה, לאף אחד לא אומרים חסר מסור, אף אחד לא בא בעקבותיהם.
מסור שמופיע במערכה הראשונה.
נשאר שם, כן.
כן.
וזה מעבר לזה שזה היה באופן מעניין רגע שכנראה לקוח המשחק של לוקאס ארץ.
יפה.
You saw on cow.
כן.
כן. זה מראה עד כמה בעצם בשלב הזה... כולם, המלחמה פשוט כל כך השתלטה על הכל שאף אחד לא יכול אפילו לבוא ולומר, היי זה המסור שלי. אין מי שיעשה את זה.
היי זה המסור שלי.
היי זה המסור שלי.
עומדת סטלנים משנות סוף שנות ה-90, תחילה שנות ה-2000, dude, where's my saw?
כן.
I saw, saw. טוב, אני רוצה לסיים בכמה מילים על אנטוני מגנלה. מינגלה, סליחה.
ראית את הפצוע האנגלי?
אני חושב שבתור נער, שזה כאילו מוקדם מדי לראות את הפצוע האנגלי, ראיתי את זה ואת, עד הסוף ואת טלנטד מיסטר ריפלי. כן. סרט שעמד לאוסקר 5 פעמים.
אבל לא לסרט.
וכזה, למה? לא, וכזה, למה? למישהו אכפת מטלנטד? כאילו, ריפלי סגם הרבה יותר טוב מטלנטד מיסטר ריפלי. לא שזה כזה אתגר.
אני חושב שהגישור שמר ריפלי הוא סרט טוב, פשוט...
בסדר?
כן, כי הוא יצא ב-99, אז אפילו לא ב-20 הראשונים של השנה.
יש לי תחושה שמאוד מאוד רצו, כאילו, אתה יודע, במוח של האנשים, במוח של מבקרים, שזה יהיה, הוא יהיה מין כזה דיוויד לין החדש. בכל זאת עושה סרטים דרמטיים, אפיים וגדולים מהחיים, וכזה...
כבר 40 שנה שהם חפשים את דיוויד לין החדש.
דיוויד לין 2, Return to David Lean.
אני לא חושב שיש מקום היום לדיוויד לין. זה...
כאילו, טכנית כריסטופר נולן אני מניח.
הוא הכי קרוב לזה כרגע, אבל גם כן.
האנושיות לא שם, כאילו.
גם זה וגם הוא פחות מתמקד בעולם שלנו. דנקרק זה באמת חריג יחסית בכך שהוא עשה סרט היסטורי.
כאילו, אני מניח שאתנברו השני הוא... אתנברו התחיל אחרי דיוויד לין, נכון?
כן, אבל לא עשה הרבה סרטים בולטים מעבר לזה.
כן.
לצורך העניין, ספילברג הוא... הכי קרוב לבמאי שמתמחה באפוסים, וגם כן.
אם ספילברג היה עושה יותר דברים כמו לינקולן, הוא היה, אבל הוא לא.
זהו, הוא אוהב דווקא יותר את הסיפורים האישיים.
הוא אוהב לעשות כל מיני דברים, כי הסרט המשלה הוא Ready Player One, ואני לא חושב שדייוויד לינז Ready Player One, זה משהו שאי פעם...
האמת שהוא עובד על Ready Player One בזמן שהוא מצלם סרט אחר.
על האפיפיור, לא?
The Papers. The Papers, שזה מבוסס על... סיפור של מסמכי הקונגרס.
אוקיי, בסדר.
זה יהיה עם טום הנקס ומריל סטריפ. איזה ספילברג זה ככה, הוא קונה את התסריט, וכבר יש לו את טום הנקס ומריל סטריפ, כי הם שמו שיש לו...
הם באים מחוברים לתסריט.
הם באים מחוברים לספילברג.
כן, כאילו, ביג שתיים.
זהו, אז אנטוני מינגלה, אני מסכים, כנראה שבתקופה שקולד מאונטן יצא, אנשים באמת העריכו שאולי... אוקיי, זה נזר. לא יודע למה הם עשו את זה, אבל אנשים כנראה באמת הרבה, בעיקר מתוך נוסטלגיה, קיוו שיבוא הבמאי הבא שמתמחה באפוסים, וזה לא קרה. זה לא משהו שכל כך עובד היום, ואנטוני מינגלה גם בפני עצמו, הוא לא היה במאי עד כדי כך מורגש. זאת אומרת, אם אתה לוקח סרט של דייוויד לין, כמו הגשר הנער קוואי, או לורנס איש הרעב, או דוקטור ז'יוואגו, אפילו המעבר להודו, שהוא די נשכח, עדיין, אתה יוצא ממנו עם תמונות מאוד ברורות בראש. הפצוע האנגלי, נגיד, כמה שהסרט הזה נורא הצליח כשהוא יצא, אני ראיתי אותו באיחור של כמה שנים, ואני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אז הוא פצוע והוא אנגלי. וכאילו, כן, האפקטים קצת נחמדים, אבל לא יצאתי מזה עם שום...
מישהו זוכר את Breaking and Entering מ-2006?
אני ראיתי אותו והוא היה די משעמם.
זה סרט עם ג'וד לו, ז'וליאט בינוש ורובין רייט פן ו...
הוא מאוד משעמם.
אף אחד לא מדבר. הסרט האחרון של מניעה לפני שהוא נפטר באופן טרגי בגיל צעיר יחסית.
כן.
זה סרט טלוויזיה על פי The Number One Lady Detective Agency. זה סדרת ספרים שאני מאוד מאוד מחבב ואף פעם לא טרחתי לראות פשוט כי זה...
אבל זה אומר לך משהו.
לא מעניין אותי הטייק של אנטוני מינגלה על סרט הספרים הקטנה והחמודה הזאת על בלשית, על בלשית ב... אני לא זוכר איזו מאפריקה, הייתי סליחה.
אני לא קראתי.
אני קראתי איזה ארבעה ספרים מתוך הסדרה הזאת שלא נגמרה עד היום. אלכסנדר מקול סמית מוציא ספרים של איזה 200 עמודים כל שנה והוא כזה. זה רווח יפה.
כל אחד צריך תחביב.
כן. בוצואנה.
כן. אז אנטוני מינגלה הוא כנראה מעולם לא היה באמת יכול להפוך לדייוויד לין הבא. הוא גם לא היה יכול להפוך לסטיבן ספילברג הבא, או לכריסטופר נולן הקודם. אבל, אני חושב שכל מרטין הוא סרט טוב, אני חושב שאפילו קצת כיום underrated. בזמנו היה הרבה דיברו עליו, אבל נשכח מאוד מהר. ולפחות בעיניי, בניגוד לפצוע האנגלי, שאני באמת לא התחברתי אליו, הייתי, חלק גדול מהצפייה הייתי פשוט כמו איליין בסיינפלד, כשהיא ראתה את הסרט שלא הבינה למה אחרים כל כך מתלהבים ממנו. אז במקרה של קולד מאונטן, התחושה שלי שדווקא הוא לא מבוים כמו אפוס, אבל המחשבה נמצאת במקום הנכון.
כן, אני אשאל אותך שאלה אחת בעצם לפני שנסיים. מה דעתך על העריכה של הסרט הזה?
היא בסדר.
בסדר, זהו.
דבר אחד ששמתי אליו שזה משהו שמאוד נפוץ בקולנוע של המאה ה-21, אין לך כמעט שוטים מרחוק, כי המון קלוזאפים על הדמויות, וזה... כשאתה רוצה לעשות אפוס...
אתה רוצה קצת הדמויות יותר במרחב?
כן, אתה רוצה קצת יותר תחושה של משהו גדול.
ובכן, אז בתור משהו שקרא את דף הוויקיפדיה של הסרט עד הסוף, אני יכול להגיד לך... כן, כן, שכל מות אני חושב נקודת מפנה בעולם העריכה הקולנועית. וולטר מארץ' ערך את הסרט הזה על Final Cut Pro של אפל, שזה... סרט מסיבי שנעשה על תוכנה שאתה יכול לקנות בעצמך שעולה פחות מ-$1,000. תוכנת עריכה שאתה יכול, וזה נחשב לנקודת מפנה באיך שעורכים סרטים באופן דיגיטליים.
וזה גם מאוד חוסך תקציב, אני מבין.
כן. מהמצב על הסרט תוארו בספר בשם מעבר לנראה Behind the Scene, ה-Walter March edited Cold Mountain using Apple Final Cut Pro and what this means for cinema.
מעניין מה זה. ומה המשמעות שזה לעולם הקולנוע?
כן, זה שם, זה שם תיאורי מאוד. כזה, מעניין על מה הספר הזה.
כן.
אבל אתה...
אני לא הבחנתי משהו מיוחד בעריכה.
לא, זה העניין. כמו שאמרת, המאה ה-21, זה כזה... זה כן סרט שקצת כזה... כן, ככה סרטים אפים נראים היום, כאילו, באמת? אולי זה הבדל? אולי זה הבדל גדול? לא, זה הבדל גדול בין מה של זה לדייוויד לין, כאילו?
האמת שבאמת בדנקרק, כריסטופר נולן... קצת התרחק עם המצלמה חלק מהזמן, וזה נותן יותר תחושה של באמת אתה מבין מה הגודל של האירוע.
כאילו חוץ מהסנות עם תום הרדי שהתרחשו בתא בגובה של, בגודל של 20 סנטימטר.
כן, זה היה המשך של לוק.
כן. לוק to the Dunkirk Revenge, Return to Cold Mountain. טוב, אני חושב שנסיים, אנחנו מעריכים, לא כמו הסרט הזה, לא כמו Cold Mountain שהוא באורך של 37 שעות.
אבל הפרק מתקרב לאורך של הפיתוי.
כן. אז עד הפעם הבאה אני אצטום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. Oh, the men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home.
give the hero three and three. Hurrah, hurrah, for the warrior Reed is ready now to place upon his loyal brow. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. In 1861, hurrah, hurrah, that was when the war begun. Hurrah, hurrah, in 1862, both sides were calling to. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. In 1863, hurrah, hurrah, oh lay the end of slavery, hurrah, hurrah. In 1863, oh lay the end of slavery. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. In 1864, hurrah, hurrah, it called for 500,000 more. Hurrah, hurrah. In 1865, they talk rebellious strife. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home.